אז אני רק אומר, השאלה הראשונה, בוא נחזור לזה, השאלה הראשונה הייתה היהודי והעולם, כאיזה אמירה, העמדת שני הדברים האלה, סוג של אימות, סוג של שאלה, והוא גם לנסח אותה ככה בצורה, האם היהודי בכלל זקוק, האם העולם זקוק ליהודי, האם היהודי זקוק לעולם? גם אתם זוכרים את האמירה שהסנהדרין הייתה פתוחה, לוינס קרא אותה כחצי גורן עגולה, הוא אמר, אני לא יודע אם העולם נזקק ליהודי, אבל ודאי שהיהודי פתוח לעולם, שהסנהדרין בעצם יושבת, אם נתאר את זה שנייה מבחינה פיזית, יושבת כך. כן, פתוחה. זה נראה כמובן מאוד מרחיקת לכת על הסנהדרין, כי אנחנו לא רגילים לחשוב את הסנהדרין כמכון, אני יודע מה, אולי במכון הרטמן יושבים כחצי גורן עגולה, או בקרן החדשה לישראל, או לא יודע, עוד כל מיני גורמים מחללים, חס חלילה, לא מחללים, אבל גורמים וכו', כן, לא אומר פה סודות, אבל גורמים שמבקשים לנסח את הדברים בצורה אחרת. פתוחים לעולם, האם הסנהדרין, שאנחנו, אם הייתי אומר למישהו סנהדרין, הוא היה חושב עליה כמוסד שפתוח לעולם, מסופקתני, אבל לוינס כמובן קורא ככה, וגם רצונו לכונן את הסנהדרין ככזאת. השלב השני בניתוח היה הדרשה של הגמרא, שהסנהדרין יושבת כגורן עגולה, כי כתוב שורך גן השר, שורך זה טבורך, והסנהדרין היא טבורו של עולם, ולוינס רגע אומר, הנה אמירה יהודית, בוא נתחיל איתה, אמירה יהודית שהיהודי יושב בטבור העולם. לוינס קודם כל, לא רק, הוא לא שואל את השאלה הפשוטה של האומנם היהודי יושב בטבור העולם, זה מחקר היסטורי, כן, פעם, זה מזכיר לי איזה כתבה שיובל נוח הררי פעם, רב יובל נוח הררי כתב בארץ, שזה היה סוג של תשובה לשאלת רבים, מדוע לא כתבתי על היהדות בספרי החשוב והמאוד חשוב שכל מי שרוצה להיות חשוב יתכתב עליו משהו בו, תולדות, קיצור תולדות האנושות, איך יכול להיות שלא התייחסתי ליהדות? אז הוא אומר, נבח שלפצח, כאילו גם לא התייחסתי לקלוויניסטים, לא לקלוויניסטים, לא התייחסתי, אני יודע מה, למאורים באוסטרליה.
זה לא אתה
קורא,
סתם ילד מעצבן.
לא, בסדר, ילד מעצבן, לא ניכנס פה כרגע ללשון הרע, חס וחלילה, אבל דווקא אני בא לומר שמבחינה היסטורית ודאי שהוא צודק. עכשיו, מה זה ודאי שהוא צודק? לא נכון. ההיסטוריה שלו לא המערבי. בסדר, כן, אבל הוא לא התכוון לזה. הוא עשה היסטוריה הרבה יותר גדולה. אבל לא משנה, לא ניכנס לוויכוח. אני רוצה לומר משהו, אני שנייה כן אנחיח את הקול היובל נוח הררי כאן, שבעצם אומר, בסדר, רבוי, זה כאילו, אתם חושבים שירושלים מעניינת את כל העולם? לא, היא לא מעניינת את כל העולם. אז יכול להיות שהיא מעניינת את רוב העולם, היא מעניינת עולם מסוים, וכמובן לא צריך לפנים לדבר שנייה לצד השני, אבל בוא רגע ננחיח את האמירה הזאת, כן? העולם לא זקוק ליהודי, ואתם, זה שאתם חושבים שאתם בטבורו של עולם, זה, יש לכם תודעה מאוד יפה, כן? תמשיכו לספר את זה עד סוף היום. אני רגע אומר את זה שנייה כדי שניפתח לאופציה, שאולי גם אופציה נכונה. אנחנו לא טבור העולם, אז שואל לוינס, אז מה כן אנחנו, במה אנחנו כן הולכים לטבור העולם, ומשם מתקדם לשלב השלישי של הסוגיה, שפתאום הסוגיה גולשת מי, או יותר נכון, לשלב השתיים וחצי, שהוא שם לב שהפסוקים שמשמשים לבניין הסנהדרין הם פסוקים אירוטיים משיר השירים, והסוגיה עצמה גולשת מדיבור על הסנהדרין לדיבור על חיי האיסור הפרטיים של אדם הפרטי, אדם מתייחד עם אשתו נידה, אמר לו האו מינה לרבי אבא, איך יכול להיות שאתם מתייחדים עם נידה? אש בנאורת ולא תדלק, אמר לו רבי אבא את אותה דרשה שנדרשה על מבנה הסנהדרין, אפילו סוגה של שושנים לא יפרצו בפרצות. זאת אומרת, ולוינס שם את ליבו על המתח הזה של בית הדין היושב על פי מה שהוא קרא, אם אתם זוכרים את המשפט הנהדר והמבהיל שלו, שבית הדין לעולם, לא יכול להיות שבית הדין לא יושב על פי הזימה, משהו כזה. לא, אני לא זוכר את הניסוח, אבל זה היה פחות או יותר הניסוח הזה. ניסוח ככה באמת צרפתי, אסיסי, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל ודיברנו גם באמת על הלא פוליטיקלי קורקט של הדבר הזה. שדיין הוא לא נקי, והוא לא יכול להיות נקי. עכשיו, זאת אומרת, הוא צריך להיות נקי, אבל הוא צריך להיות זה שמתפתה. זה שמולו, והוא דיבר גם על הגדר של שושנים, ועל הדואליות שלה, שהגדר של שושנים היא החוק, אבל היא בעצמה יוצרת חלק מהפיתוי, כן, השושן, האדום, המושך, המפתה, לשלוח את היד לתוך הגדר, ועולם הדימויים השלם של הלכות נידה, שם הסתובבנו בשיעור שבר, ולוינס בעצם הטיעון המרכזי שלו היה שהתוקף, הוא חוזר, עכשיו הוא עושה את המהלך אחורה, כן, הוא הלך מהיהודי והעולם אל הסנהדרין, אל היחיד המקיים הלכות נידה, חזרה אחורה למעגלים החוצה, זה התוקף של היהודי כלפי העולם. כן, האמירה, העמידה של יהודי כלפי העולם, בגלל שהוא מקיים הלכה. לא, הוא מקיים הלכה, הוא בעצם מייצר סוג של איפוק שלא תלוי במוסדות. ככה בלשונו של לוינס ממש, כמו שקראנו, היהדות היא האנושות על שפת המוסר בלי מוסדות. כן, זה סוג של חיים שקשורים גם לאיפוק, אבל לא קשורים רק לאיפוק. שם לוינס מקמץ בניסוחים, ושם עצרנו גם פעם שעברה, אבל ראוי לדבר בעצם על המקום של הברית, אבל הברית שבעצם לא נחרטת עם אף אחד כביכול. זאת אומרת שהצד השני בא מסתיר את פניו. תחשבו על אנחנו משתמשים הרבה במונח ברית, בקיום ההלכתי שלנו, אבל בעצם אנחנו קורטים ברית והצד השני לא בדיוק, לא יודע להגיד, הוא לא מתמקם בברית בצורה שבה אנחנו מתמקמים. הוא מתמקם אחרת, אבל יש איזה אלמנט בדבר הזה שלוינס מזהה את הקיום ההלכתי דווקא, ולכן כבר הזכרנו שהדרשה הזאת משמשת רבים להתעסק בפילוסופיה של ההלכה של לוינס. אבל לוינס רואה בקיום ההלכתי, זאת אומרת בתנועה ההלכתית, שהאדם לא מדליק אור בשבת, למרות שאין שום בעיה להדליק אור. זאת אומרת, ההלכה היא סוג של מערכת ללא מוסדות. יש שיגידו, מה זאת אומרת, יש שם מוסדות, יש שם ספרות שלמה שתדבר על עונש, כן, פוקו, שם רשעים ירכב, או לא יודע מה, אולי משהו אחר, אבל כן, פוקו היה קם מקברו ואומר, אתם חושבים שהיהדות היא בלי מוסדות? הבה ואראה לכם את מוסדות הפיקוח, על מיניותו של אדם, על גופו של אדם, על מחשבותיו של אדם, הגלומים בספרות ההלכה. נצטרך לתת דין וחשבון לפוקו, אין מה לעשות. אבל אני כן חושב שאנחנו יכולים להתמקד במקום קצת יותר פשוט, ולמה, יש משהו בתנועה ההלכתית שאני חושב שאנחנו יכולים לשים עליה את היד שם. כן, זה קשור לאיזה פיקוח, לברית ללא מוסדות. בסופו של דבר, אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה בחדרי חדרים. בסופו של דבר, אדם, ואדם קם, ואדם לא מדליק תור, ואדם לא נוגע, ולא אוכל, או הולך, ונותן צדה, ויש, זאת אומרת, משהו בקיום ההלכתי מכונן אנשים שחיים על שפת המוסר בלי מוסדות. וממילא, אני משאיר את זה עדיין קצת פתוח, לוינס פה רוצה לומר, זאת העמידה היהודית כלפי העולם. האם העולם זקוק ליהודי? כן. היהדות מפתחת, הוא ממש שמה מתפייץ, זן אנושי חדש שחי חיי מוסר ללא מוסדות. עכשיו, שוב, ננסח את זה בשפה הלוינס, הוא תוכל חיים של אתיקה. כן, הרי ודאי שכל אחד יגיד שמוסר קיים בלי מוסדות, ברגע שיש מוסד זה חוק ולא מוסר. אבל אומר לוינס, לא מוסדות, הכוונה היא שאפילו לא הנורמות החברתיות. כן, לוינס כבר אמרנו, מבדל בין מוסר שנקרא לו נורמטיבי, הוא לא בדיוק מבדל, אבל הגותו מייצרת הבדל בין מוסר שהוא בעצם הטוב והנכון והיפה, כן, המוסר הקטגורי, לבין מוסר שלוינס קורא לו אתי, שהוא קשור לעמידה מול נוכחות. נוכחות של האחר שקופה את עצמה עליי, שאני משועבד לו, שאני בעצם אין לי ברירה אלא לענות לו. זה סוג אחר של אמירה מוסרית שלוינס מזהה אותו בקיום ההלכתי. עד כאן ותיק כמו העולם, יש שם עוד דברים שלא סיימנו, אבל אני כבר מתקדם. קורא עכשיו טקסט בכלל מכיוון אחר, אני לא סתם הקדמתי לו כי אנחנו נקשר בסוף לשני הטקסטים, אבל רגע תשחררו את ותיק כמו העולם, ואנחנו מתחילים במיימר לחנוכה, היה ראוי להגיש סופגניות כדי להרגיש קצת על כמות השמן שהייתה באוכל של ארוחת הצהריים, לדעתי סיפקה את הסחורה. אז עכשיו רק צריך לדחוף מזרק של ריבה, ואנחנו מכוסים. מה זה?
מבחינת
מזרק.
למה אומרים סופגניות לפני חנוכה?
שאתה אומר לבוא לחנוכה כשהוא...
לא בחשוון.
נו, כבר ידוע שרולדין, עם הגפילטפי של ראש השנה, כבר מגישים לך סופגניה עם צ'ייסר של גפילטה.
יש לי בתוך צ'ייסר.
מתי הגישו כבר את המוכרים בתוך סופגניות, את הסופגניות בתוך מוכרים? טוב, מתי שצריך לכתוב איזה מחקר תרבותי על הסיפור הזה של הסופגניה כאתר, כאתר של, כן, ודאי קפיטליסטי, ומה עוד יכול להיות שם? ספר כזה בהוצאת רסלינג על סופגניות ושאר מאכלים כאתרי, אתרי פיקוח של החברה היהודית הקפיטליסטית. טוב.
גם הסופגניה זה אירוע מאוד
אירוטי, אז בכלל אפשר לחזור. פוליטי. יצירת הסופגניה כאירוע, הכנסת המיעוט המינורי של הריבה בתוך ההגמוניה של הבצק. משקפת, יחסים, דביר! מה זה בוא נדמה התורה? זה תורה. טוב, הבהיר והאפל, הבוא יישא. הבהיר והאפל. שמונה ימים זהרו נרות חנוכה בבתי היהודים. האור, אמרתי, הטקסט לפניכם בקבוצת הוואטסאפ, מי שאין לו, גם את קובי צריך לצרף, מה נעשה? נשלח את זה. מי שיש לו וואטסאפ על המחשב, אז שיעשה שם מה שצריך לעשות. מה זה? שמונה ימים זהרו נרות חנוכה בבתי היהודים. האור התפשט באיטיות, בריתמוס של משפט מוזיקלי העולה בקרשנדו. זה יפה, רבותיי, זה יפה.
יש מצב, אם אני יודע מה זה קרשנדו.
קרשנדו זה טי-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די-די
למה זה יפה באמת?
תמיד לחשוב, אני מודה שזה משהו שאינטואיטיבי, תמיד בזאת חנוכה, יש לי נרבים כאילו של, לא נרבים, אלא, מה יקרה כשהחנוכיה תכבה? כאילו, זה לא, פתאום איזה אפלה מאוד קשה, כי כל יום זה עולה, ופתאום אחרי שהשמונה נכבים, ותמיד, תמיד, תמיד יש הרי, אתם מכירים, מי שיש לו חנוכיה בשמן, תמיד יש את הנספח השמן. את ההוא שלא ברור איך הוא דלק עד שלוש, כאילו מכוער כזה כבר עם שמן אדמדם, כזה עושה פצפוצים כזה, ומשחיר את הזכוכית, אבל שרד עד הבוקר באיזה, אז תמיד יש איזה משהו כזה בנר שמיני, איזה נס, שלא תהיה אפלה. אבל לוינס מנחיח אותה דווקא, את הלילה הנפלא והמסתורי העתיד להפוף את החנוכיה, נמצא, ודאי נכתבה תורה חסידית על החושך שאחרי הנר השמיני. נכון, זה כאילו, היה צריך להיכתב. נכון, נכון, וזה קשור אבל לאנרגיות האלה, שזאת חנוכה, זה בעצם, האור בעצם נעלם. האור הזה הגובר, הוא מתעצם שונה מן האש המלהטת את הבית. האש, אני חושב שפה מתכוון לאח. כן, אפשר גם לחשוב בדימויים ההלכתיים על נר שבת. האש מהירה ומחממת את חוג המשפחה, עלת שבבית, אפילו הוא מסביר פנים לעוברים ושבים שהוא מזמין, מבשר את הסמכות שאדם תואם בביתו. רגע, אלחי, אתה רוצה טקסט או ש... אתה נהנה, אני רואה שאתה מתבשר. מבשר את הסמכות שאדם תואם בביתו, מאחורי הדלתות הסגורות, ואילו נרות חנוכה מאירים אל החוץ. המצווה היא להניח אותם במקום שהבית פתוח בו, אל הרחוב. במקום שחיי הבית נושקים לחיי הציבור. הנרות האלה אינם מאירים למשפחה ואף לא לעם. הם מביאים מסר לכל. הם אינם מזמינים אל האינטימיות, הם מפרסמים נס. מה המסר הזה? מהו הנס הזה? עכשיו, לפני לתשובה של לוינס, אני רוצה רגע להתעכב על הפסקה הזאת, כי יש בה משהו מעניין... מה?
הוא מגזים את העסק.
קודם כל הוא מגזים.
בסדר.
אני בחיי הצרפתי, מה לעשות? חוץ מלהגזים. זה מלא פאטוס, דביר, אני אומר, זה צריך להתרגל ל...
אני אוהב את זה.
טוב מאוד. אבל מה שמה, מה שמעתם פה על נר חנוכה?
אני כאילו, יאללה מספיק, נרות, כאילו זה, כולם עובדים.
תאמר יותר, יאללה נרות.
לא, כאילו, כולם עובדים וזה, טוב יאללה חבר'ה, כל אחד, בואו, מדליקים נרות, שבת שלום.
כאילו, אתה אומר, מדליקים נרות, כאילו, מה, מדליקים נרות? מסר, אבל מה הוא רוצה לומר פה? הנרות אינם מזמינים אל האינטימיות.
המשכים גם פנימה וגם החוצה, אז הוא
משך
אותם החוצה.
אז אני... זהו, אז המתח באמת הרב נועם דיבר על זה בערב הורים, וזה גם מתח שאנחנו קצת מכירים, נכון? הרי אם היינו עושים שנייה פנומנולוגיה של הדלקת נרות חנוכה, מה הייתם אומרים? הדלקת נרות חנוכה זאת מצווה חיצונית, ביתית?
ביתית.
נכון, מאוד ביתית.
ביתית בהגדרה, כאילו...
רגע, לפני הניסוחים ההלכתיים. לפני הניסוחים ההלכתיים. לפני הפנומנולוגיה. תביטו, בוודאי. תביטו שנייה, א', ודאי מאוד ביתי, סתם, גם תרבותית, בצורה שבה אנחנו מדליקים, זה חנוכה הפך להיות חג מאוד משפחתי, כל המשפחה מתכנסת, יש הרבה כינוסי משפחה, גם נורא נוח לנסוע, אז עושים את זה, כן, אפילו משפחה חילונית, משפחה הדתית, מתכנסים סביב איזה משהו, נכון? הנר הוא דווקא משהו מאוד אינטימי, כן, לנו אנש בבית, אז דווקא הנר פתאום, כן, וידוע מנהג ישראל קדישין, שלמות צריך להדיק בחוץ, ורבו כמו רבו, הרבנים שאומרים, חבר'ה, חזרנו לארץ ישראל, צריך להדיק בחוץ, כי אומרים לו, חביבי, אתה לא מבין, בחוץ סביב איזה משהו, לא יודע מה, הדקה רצינית, בסלון, ומיד, מן החנוכיה, אל הקורסה, והסופגניה, נכון, זה השדה הסמנטי, של השדה הדשן, החמים, המחובק, כן?
יש שיעור שגילו, של איזה רב שממש יוצא נגד
זה. מה זה יוצא? זה דיון הלכתי שלם. כן, הרי בעצם צריך להדיק בחוץ. אז נכון, א',
זה חוויה של חנוכה בחוץ, הוא לא אוהב.
הוא לא אוהב, והוא גם צודק. זאת אומרת, אני חושב שתרבותית היום, זה חנוכה יושב מאוד על משהו מאוד אינטי. מידך. כולנו יודעים, בכל זאת נר מצווה, מצווה להניח על פתחו מבחוץ, על פתח ביתו מבחוץ, על הפתח. אבל אני כן חושב שנורא, כן, אני גם מרגיש שדווקא, אני חושב בשנים הצעירות יותר שלי, חוויתי את נר חנוכה כאיזה משהו בכל זאת עם פנים החוצה, כי חנוכה תמיד נקשר לי בשנות התיכון, בית ספר יסודי, למאבק התרבותי עם תרבות יוון, שתמיד שורה בדבר הזה. סוג של כאילו, לא שנר חנוכה היה שם, אבל חנוכה היה חג כזה. ואנחנו מכירים את הניסוחים, נרישו ביתו מצד אחד, יש לי על פתח ביתו, אגב, יש גמרה שאני מאוד אוהב ללמד אותה, שהגמרה בשבת, בדף כ"ג, זו סוגיה שבדרך כלל לא לומדים, אבל שמדברת על חצר שיש לה שני פתחים, שצריך להניח נרות חנוכה מפני הרועים. זאת אומרת, שנר חנוכה הוא בכלל לא עניין של הבית שלי, אלא הוא עניין של מוסכמה חברתית. כן, שלא, מפני החשד, סליחה, מפני החשד. ומדמה את זה לפאה, שאדם צריך להניח פאה בקצה השדה, כדי שיראה שהוא מניח פאה. זאת אומרת, מה שצריך בנר חנוכה זה שיראה שאתה מדליק נר חנוכה, ולא שתדליק. סתם, אני אומר איזה אנקדוטה בסוגיות שהיא תמיד אני אוהב אותה. אבל מכירים את המתח הזה. אני כן חושב שלוינס מחדד מתח שגם מי שקורא את הספר להעיר את הפתחים מאוד נוכח בו, ואני חושב שהרב נועם גם הזכיר אותו בשיעור שלו. זאת אומרת, אם אתה מתחיל שנייה את הנר הקטן, האינטימי, הדלקה הזאת, ופתאום חושב על הפתח, הפתח הוא אימה. כן, או כמובן ההצפה הפרוידיאנית של רב נחמן את האורח, נכון? מעשה מאורח. שאדם מדליק נר חנוכה ומופיע אורח וחוטף אותו. כולם מכירים, נכון? אולי לא מכירים את הפירוש הזה לסיפור. אבל בפשטות, כן, יש שם איזה סוג של השלכה של העובדה שאתה מדליק נר בחוץ, אתה בעצם עושה מעשה מלא אימה. כן, אתה פתוח לאורח, שיחטוף אותך, שיערער את עולמך, ולוינס אני חושב מאוד באמת נמשך לקוטב הזה, והמשפט החד שלו, שהנרות אינם מאירים למשפחה. ולא לעם, הנרות אינם מזמינים אל האינטימיות, הם מפרסמים נס. בדרך כלל אנחנו חווים את פרסום הנס כביטוי, אצל לוינס זה ביטוי שהוא לעומתי, או הוא ביטוי מאוד קשה. זאת אומרת, פרסום הנס הוא ממש עמידה חשופה. בלי העם, בלי חוג המשפחה, הוא איזשהו עמידה על פתח הבחוץ. על פתח הבחוץ שאין בו את החמימות ואין בו את ההגנה. עד כדי, אני אומר, אצל הרב שגר זה מאוד נוכח, חירורים על הפנים והחוץ, מי שמכיר את המאמר הזה בלהעיר את הפתחים, ועל האימה והחידוש במעשה מאורח, ועל עוד כמה וכמה. זה נוכח שם מאוד, וזה מאוד מעניין שגם הרב שגר וגם לוינס בהקשרים האלה, הם גם, זאת אומרת, זה קשור לאיזשהו רכיב ביוגרפי של אנשים שעומדים על הבחוץ. או אנשים שיש להם חוויה מאוד חזקה של היפתחות אל הבחוץ. אצל הרב שגר זה ממש יהודי פנימי שפתאום נשטף אל הבחוץ. אצל לוינס, או לא יודע אם פתאום, אבל יש בו איזו היפתחות אל הבחוץ פתאום, איזה גילוי של מרחב בחוץ שאתה עומד מולו רום ועריה ונדהם מולו. אצל לוינס זה קצת אחרת, אבל גם הוא יש לו איזו תנועה כזאת, מקוב נובליטה אל צרפת. הוא מתאר את זה גם בציוני דרך, לא באותה אימה, אלא דווקא בסוג של היפתחות ופליאה ואושר, אבל כן, בכתבים הפילוסופיים שלו, הוא כל הזמן מדבר על העמידת התווך הזאת. כן, לנסח, אם אתם זוכרים את הטקסט שקראנו, לנסח בשפת יוון עקרונות שיוון לא הכירה. כן, ואת העמידה שלו כמתרגם, וכו' וכו'. זה שוב, זה עמידה של אדם שמוכל לעמוד בחוץ ולפרסם את הנס. ומעניין לחשוב על חנוכה ככזה. זאת אומרת, חנוכה כהיפתחות אל הבחוץ המאיים. ובגלל החמימות הדביקית המשפחתית הטובה והאהובה, זה מהר מאוד מתשטש, אבל לפעמים כשאני מדליק נר ככה בחוץ, אני שוהה כמו שעה בחוץ. זאת אומרת, לא מביט על הנרות בתוך הבית בקורסה, ואומר, אין לנו רשות להשתמש בהם, מה? כן, ונהנה מהיכולת שלי לא כן, פרדוקסלית, אלא אין לי רשות להשתמש בהם, אלא להיפתח אל החוץ. לעמוד קצת אל הלילה, להיפתח, זאת אומרת, זה אמירה לחנוכה. כלום. בוא נתקדם. כלום מדובר בעלילות הצבאיות של יהודה המכבי. כן, מהו המסר? מהו הנס? כלום מדובר בעלילות הצבאיות של יהודה המכבי שהתחוללו במאה השנייה לפני הספירה. כלום מדובר בניצחונו על אנטיוכוס אפיפנס, הפולש ליהודה, רודף את הדת ומחלל את בית המקדש. תשובתכם, ילדים יקרים?
לא.
מה פתאום?
וואו.
דביר אומר למה, אבל לוינס, כן, אנחנו צריכים לזכור. גבורתו של קומץ אידיאליסטים הקוראים תגר על מעצמה עולמית, הלהיבה תמיד את הדמיון היהודי העממי. זיכרון המאבק הזה והניצחון הזה החמיא לגאוותנו הלאומית, אך הוא גם תיקף את אמונתנו בעליונותו של החלש. זאת אומרת, זה חיזק את חוויתנו כאנדרדוג ואת יכולתנו לחוות את עצמנו כאנדרדוג נעלה. הבוטח בצדקתו על פני החזק, שם מבטחו בכוחו בלבד. הזיכרון הזה לא רק ניחם במשך מאות ארוכות את היהדות הנרדפת, כן, כן, הוא ניחם במשך מאות ארוכות את היהדות הנרדפת, אבל הוא גם תומך מן הסתם גם היום בלוחמים המופלאים של מדינת ישראל הצעירה. והוא לא אומר את זה בציניות.
ב-61.
אנחנו מחכה לנו אחרי הסיבוב בחנוכה את הקריאה הפוליטית הנפיצה של אחרי 67 על המרגלים ועל הארץ ויש שמח. אבל זה, אנחנו עוד לא שם. לא, אבל גם פה הוא כבר מתחיל, תראו. ראוי לפרסמו, אמנם הוא כולל את עיקר המסר שלנו, את, כן, הכולל הוא אותו בשלמות, שכן החלש, המשליך עצמו אל קלחת האלימות של הקרב, אני, היום זה כבר ישמע לנו בנאלי, אבל תזכרו שמדובר בשנות ה-60. בתחילה שנות ה-60, היום זה כאילו משפט סומן, לא, אל תגיד את זה. אבל הוא אומר את זה. החלש המשליך עצמו לקלחת האלימות של הקרב, מסתכן בכך שיתרגל לאלימות הזאת, שהיה עליו לנקוט לזמן מה. כלום יזנח יום אחד את דרכי הפוליטיקה והמלחמה שנבחרו לרגע. כן, שמאלן אמיתי.
כן.
עם החלש מוצא עצמו נסחף אל עולם שביקש להחריב. כן, לערב ללא סייג את העקרונות המוחלטים. כן, את המאבק על זהותך. עם מלחמה או עם מאבק פוליטי, משמעו בגידה מסוימת בעקרונות. ראוי לשמור חלק מעצמך, את החלק המשובח שבחלקים למען מאבקים נעלים יותר. המחשבה הדתית של ישראל, ופה גם לוינס אומר, אני לא רק שמאלני, גם חזל היו כאלה. המחשבה הדתית של ישראל מעזה לשפוט את הלוחמים, הטורי הניצחון, על החשמונאים ריכזו בידיהם באופן מסוכן את הכהונה ואת השלטון המדיני. חכמי התלמוד, כן, זה הקמפורט זון של לוינס, מזהים ומוקיעים את הסיכונים הצפויים אפילו לאלימות הצודקת. אז קודם כל במחיקה של בית חשמונאי, כן, מן המפורסמותי.
ממה שלא נאמר.
נכון, ממה שלא נאמר. יש גם כמה אגדות על ינאי המלך וכולי.
זה לא על זה שהם נלחמו, זה שהם היו בית חשמונאי ונלחמו.
אז אפשר להיות פה ציני ולהגיד למה חזל מחקו את החשמונאים. כי חשמונאים החריטו את הפרושים אבותיהם של חזל, כן. אבל יש פה גם אמירה אתית, אני חושב שהיא לא רק פוליטית.
כן, לא, אבל גם בית כאן.
מה זה?
זה בגלל שזה בית חשמונאי, לא בגלל שזה המלחמה.
לא, אבל הוא אומר בית חשמונאי, אתה נתפס לניסוח מסוים, אבל שהוא אומר, לוינס שומע, למשל, את אותה אמירה בקידושים של הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון, אתה גורם פוליטי, אל תכניס את הכהונה יחד עם פוליטיקה. מה זה? זה משפט, אני אומר, זה משפט שנאמר ישירות, אבל הוא מאוד פוליטי. זאת אומרת, אחרי מה, אפשר להיות פה צינים ולקרוא את חזל שוב, כבניה של מפלגה פוליטית מסוימת, שהזיכרון ההיסטורי שלהם משמר את הרשמים עם הרשעים הקדומים. אבל אני חושב שאין פה ציניות, זאת אומרת, יש פה אמירה גם אצל חזק, יש פה אמירה גם של, כן, משהו בבית חשמונאי, בסופו של דבר, מערבב כוח וקודש. זאת אומרת, וזו אמירה מאוד קשה על חנוכה, כן, אנחנו רגילים לחשוב, כן, חנוכה, חג הגבורה. כן, חג הגבורה, אתוס הגבורה, החשמונאי, וכמובן, כמובן, בקריצה זהירה, הוא עושה פה את הקריצה אל הציונות בת ימיו, שהוא לא אומר את זה מפורש, דווקא מדבר על הלוחמים המופלאים, אבל יש פה ברור איזה נימה מרמזת של האם מדינת ישראל שבצדק לוקחת לעצמה כרגע את עמדת האנדרדוג שצריך לתקוף, האם היא תדע יום אחד להניח את נשקה, זאת שאלה חמורה. שאלה שאני גם, אני לא יודע אם אנחנו הגענו לשלב הזה שבו אפשר להניח את נשקנו, אני לא יודע. אני אומר, אבל זה מעניין נורא שלוינס, כן, זאת אומרת, רציתי לונדון וקיבלתי מלחמה, רצינו מאמר לחנוכה וקיבלנו מחסום וואץ'. אבל יש כאן משהו עמוק כלפי חנוכה, כן, ולא סתם לוינס פה יושב על הדחייה החזלית, את בית חשמונאי, והוא מנסה לכונן פה רגע את ביקורת הכוח. וזה מעניין לחשוב על חנוכה ככזה, כי אנחנו חונכנו... שוב, לחנוכה החזק, חנוכה הגיבור, כאילו... מה המחשבות האלה מעוררות אצלכם, מעניין אותי? מה החנוכה הרך של לוינס מציע, או אם אתם מסכימים אותו? מה...
זה ברור שזה חנוכה.
ומה אתה אומר?
אף פעם לא התחנכתי בצורה הזאת.
אתה אומר, אתה באופן עקרוני במקום הזה של בי...
אני רוצה שיש פה אמירה קצת יותר מורכבת, כלומר, הוא לא מנסה... כאילו, יש גם... הוא תמיד מציב את עצמו באיזשהו תווך שבין... בוא נגיד, לא הרצת הכוח מצד שני, מצד שני גם לא ה...
לא הרצת...
הציון למחוק אותו.
נכון, לא הסניטריה.
כן. לדרל אותו ולעשות מין מרחב, זאת אומרת, סטרילי כזה, שזה היה כאילו, זה היה טעות הליברלית. להיות בתוך הדברים האלה, לקחת אותם בפנים, זה נראה לי כל
טריק. זאת אמירה מאוד יפה לוינס, כי הוא כן דובר בתוך מיליה ששרוי באווירה ליברלית, פוסט מלחמת העולם השנייה, בואכה תחילת שנות ה-60, כן? זה שנים שטעונות מאוד מבחינת היחס לכוח ולאלימות. עד שאותם מתנגדי האלימות החליטו לקחת את האלימות לידיים, וב-68 פרצו במחאה אלימה בפריז, אבל... מה זה? נכון, והוא לא התרגש מאוד, אבל כן, אני חושב, קובי, שאתה מדייק יפה, יש פה איזו אמירה של... כאילו אני חי את חנוכה ואת כוחו ואת תוקפו וגבורתו, אני לא, לא סוגד לזה, כאילו הוא אומר, זה לא המסר בשלמות, זה חלק מהאמירה שלו. אני חושב שוב, אני אומר, להגיד דברים כאלה בישיבת שיח יכול להיות שזה מה שנקרא, כן, שלג לאסקימואים. אבל לא, זאת אומרת, יש איזה משהו שהוא... על מה אנחנו חולמים, כאילו, הרמב״ם למשל ששם את חנוכה ואת התלהבותו מחזרת מלכות לישראל. מה, על איזה מלכות אנחנו חולמים כשאנחנו חולמים על חנוכה? כן, או מה הדימויים האלה משרישים בנו, על איזה... איזה... מצד אחד, אני אשים פה עוד, הכהן הלוחם, הכהן הקנאי, האם הוא יכול, האם הוא מאיר לנו? לא, אתה אומר, אתה מתתיהו כבר לא יכול לשמש לנו מי להשם אליי עם הסכין המונף, זה כבר לא...
למה לא?
למה לא אומר את זה? כן, אני...
לא יודע, תשחרר לי את השמונה ימים האלה, בסדר, אתה נגזרו, תן לך זל, תלמד אחרי זה במדרש, תן לעם ליהנות מהשמונה ימים.
לא, ייתן, אני שואל רגע על השאלה עצמה, לא עכשיו עליה.
לא, אבל גם כאילו, זו סוגיה מאוד ספציפית של, לכן גם דייק גברת על בית חשמונאי, כאילו למה הם עשו את זה? זה לא מאתר את המלחמה. כאילו, לא מלחמה, כן מלחמה, כאילו, לא יודע. זה נראה לי קצת ללכת עוד איזה כמה צעדים קדימה.
אבל כך הוא עושה, אני חושב שהוא אומר, הוא מדבר ממש על הכוח. כן, על החלש שנסחף למערבולת שהוא ביקש לצאת כנגדה. אני קצת מרגיש שזה, אני אגיד משהו, כן, אני חושב על ה... יש מה שנקרא אתיקה של קיום מינורי. מה הכוונה? נכון, זה נשמע מפוצץ, אבל זה לא כזה מפוצץ. לחיות מיעוט, חיי מיעוט, זה דבר שהוא מבלבל. אני חושב שזה עבורי לפחות מה שלוינס מציף. כשאתה מיעוט, אתה בעצם כל הזמן נתון למתקפה. אני מדבר כרגע לא על אלימות פיזית, אבל סתם, בואו נדבר רגע על החיים הדתיים שלנו. כולם פה, נכון, יוצאי צבא, או יוצאי, לא משנה. יש איזו תחושה תמיד שהמבט החילוני הפשוט מופנה לך ושואל אותך, למה אתה שונה? חוויתם פעם את החוויה הזאת? שוב, יכולה להיות, מה אתה אומר שם? כן, מותר לכם? כן, לא, אני מנסה לדקק כל מיני סיטואציות כאלה של... עכשיו שוב, לא תמיד זה נעשה בציניות, הרבה פעמים זה בתמימות, אבל הרבה פעמים הסאבטקסט היא, למה אתה שונה? והרבה פעמים המיעוט, זאת אומרת, זה שמתמקם ככל מינורי, יגיב הרבה פעמים בהתקשחות. או בוא נגיד ככה, אחת משתי תנועות קיצוניות. או באמת למה אני שונה, כן? והתאמות. או התקשחות, אני שונה ואתם עוד תראו איך אני שונה. המפקד, אפשר מנחה? המפקד, כל הזמן, כן, סתם, אני עושה שנייה, אני הולך רגע לשדה הצבאי כנוח, כסדר. מה זה?
זמן לברכת המזון.
כן, עכשיו שוב, אני אומר, אני לא רוצה להצביע פה על, על, על אני אולי שוב עושה איזה דרמטיזציה, אבל כן, זה ניואנסים שהם שווים לשים לב, כאילו, איך אני יכול להגן על עצמי? איך אני יכול להגן על השונות שלי? והרבה פעמים יש איזו גלישה, או לחילון, או לפונדמנטליזם, זה הרבה פעמים על חוד הסכין, ובצדק, אני אומר. ואני חושב שלוינס מנסה לנסח פה איזה, לכן קראתי איזה אתיקה של קיום מינורי, כלומר, מקום שבו אני נלחם, אבל לא מאבד את ה... לא מאבד את ה... את ה... את המינוריות שלי, כן? הרי הוא אומר, אני לא... הוא רוצה להציל את חנוכה במובן הזה, מציע אתיקה של קיום מינורי. כן, הדלקת הנר, אני אומר רגע, עכשיו אמירה אל, אל המרחב של חנוכה שלנו, הדלקת הנר יכולה להיות סוג של מעשה שהוא, יש בו איזו אמירה של הנה, ניצחנו, אנחנו שם, אבל לא במקום שבו נהפך להיות ה... כן, נהפך להיות אלה שמחזיקים את הרסן בידיים. לא, אני מדליק נר. כן, אני זה, אני לא יודע אם נגיד אם זה סובלימציה או אם זה שמירה על מתח הדין, כן, גם על הניסים, אני אדבר רגע עליו, על הניסים שהוא לכאורה, כולם יודעים שבטקסטים של חנוכה יש מוקדים שונים, פח השמן בגמרא בשבת, על הניסים, זה המקום שבו הוא מדבר על המלחמה, נכון? הממד התפילתי שלנו בחנוכה מדבר על המלחמה, גם שם אני תמיד מרגיש של ה... כן, של ה... יש שם את האתיקה של החלה שצריך להילחם, ואתה ברחמך הרבים, אמרת לצד, רבת את ריבם, תנתינה, מעטים כנגד רבים, הנה האתוס שיכול להפוך את החלש, מי הקהל מפריד בין החלש לבין החלש שחווה את עצמו כחלש עליון, ואיכשהו על הניסים גולש בצורה די מפתיעה לבאחר כן. אני מאוד אוהב את הבאחר כן הזה בעל הניסים. שהוא מפוגג משהו ב... ב... רבת את ריבם, דנת את דינם, נגיד בפורים, אני מרגיש שהולכים עם זה עד הסוף. כן? ואתה באחר הפרת את הטוב, ותלו טוב את בניו על העץ, וכאן נוסח אשכנז מסיימים. כן? על העץ תח. אפשר גם לדבר על פורים ועל העוצמה של המינוריות שבו שתולה על העץ, כן? ועל על המהפכים שם של מי מחזיק את הכוח בידיים. נשאיר את זה לפורים. אבל בחנוכה יש איזו גלישה מאוד יפה לבאחר כן. כן? ופתאום אני מה משתנה? באו בניך, הופינו ותיארו והדליקו. לא, לא. משהו אני מרגיש, זה מיתוק של הכוח של החזק מחזיק בידו. כן? וזה משהו שאני חושב שלוינס מנסה לתחזק פה. בדיבור הזה שלו, של ראוי לשמור חלק מעצמך, את החלק המשובח שבחלקים למען מאבקים נעלים יותר, את זה אני שומע את הוואחר כן. הוא לא יצא נגד הכוח, הוא רק אומר, אל תצמד מדי לדבר הזה. חנוכה צריך להציע איזה, אני אומר את זה גם לחיים שלנו, לקיום הדתי שלנו, ניתן עוד איזה זירה אחרת, כן, הסמינריונים של תרבות המערב, פויה, כן, ומשהו בדבר הזה. הוא לא חנוכה עד הסוף, כי במובן הזה הוא לא, הוא מכיל את האצבע בעין, והרבה פעמים אומר, כן, מתרבות המערב ובזלה ובזלה ובזלה, הוא חווה את עצמו הרבה פעמים כמיעוט עליון. כן, מה קרה כמיעוט עליון? כי הוא, זה תפיסה מאוד פטרונית כלפי חוץ. אני אומר את זה כי זה קשור לשאלות שלנו ששאלנו בוותיק מורה, לא תפיסה פטרונית, אלא תפיסה שהיא באה ואומרת, אני פשוט שומר על עצמי כמיעוט. ואתם תכף תראו איך לוינס גולש עם זה לפח השמן בצורה מאוד מעניינת. בוא נמשיך. חכמי התלמוד ששילבו את חג החנוכה בלוח השנה ליטורגיה היהודי, ואשר להם אנו חווים את הטקס השנתי של הדלקת הנרות, אינם מספרים את סיפורם של החשמונאים. מתייחסים אליו רק בדרך אגב. התלמוד קופץ פיו באשר לשחרורו הלאומי של עם ישראל בתקופת יהודה המכבי. הוא מציין לגביו רק סיפור אגדי. הנה האמירה הראשונה. כן, חז"ל מטטאים את ההיסטוריה ומשאירים בידינו רק את האגדי של חנוכה. אמירה שמאלנית שכזאת, אבל היא, שוב, תשמעו אותה.
אני חושב שאמרה, אנחנו
רואים את הסיפור על מסבח השמן וחזל. מה אמר? וממילא? אבל שים לב שלוינס מתכלל את האמירה הזאת, זאת אומרת...
לוינס אומר, כבר ואומר, למה חזל הביאו לנו את מסבח השמן?
לא, הוא לא אומר למה, הוא אומר, זאת אומרת, הוא אומר, יש פה היפרדות מההיסטוריות של חנוכה, שברור לכולם שהיא זאת שיושבת שם, וכינון של חנוכה על ממד הפלא. ואני אומר, אני חושב שזה קשור למה שאמרנו עד עכשיו. זאת אומרת, הוא גם לא מתעלם מההיסטוריה, כן? הוא רק אומר, יש איזה ניסיון לכונן את חנוכה לגעת יכול להיות ש-90% שם היה מלחמה ו-10% פלא. הפלא מתורגם לנס פח השמן, תכף תראו, הוא ממש אומר את זה. הרי הסיפור כניסוחו, מה, את חנוכה, אני מדלג על זה קצת מפת קוצר הזמן, אתם אמורים לדעת את זה בעל פה. כן, פח אחד של שמן שם מונח בחותמו של כהן גדול. אומר לוינס כך, חנוכה, כן, והדליקו ממנו 8 ימים. אגב, יש פה שני ניסים, נכון? נס שמצאו פח טהור ונס שהפח הספיק. אגב, מי שרוצה את חשבון הניסים, שילך לו אל הבית יוסף, בתף רש עין א', לא זוכר איפה זה, כן? קושיית הבית יוסף הפורסמת, שכל בר בירה ובעל צורה צריך להתהדר בה. מה זה? אז גם אמרנו כשהיית בית יוסף, אבל אחת הפתרונות זה שהבית יוסף מציע הוא שבאמת, הרי הנס הוא לא ליום, הנס הוא לא 8 ימים, הנס הוא 7 ימים, כי ליום אחד הפח הספיק, אז 7 ימים כנגד הזה, ביום אחד כנגד זה שמצאו את הפח שם. לדעתי יש מי, לא זוכר, זה היה בית יוסף עצמו, מישהו חשב מציע את זה, פעם שמעתי. בכל מקרה, אבל לוינס קורא כך, חנוכה, והנה, יש פה, מגולמת פה קריאה תלמודית קלאסית, כן, זה השלבים הטרום, כן, זה עוד לפני, זה ממש בהתחלה של הקריאות התלמודיות, ושימו לב שוב, הנה לוינס גם באיזה מאמר כזה, לוינס קורא גמרא, ואיך הוא קורא? איך הוא קורא? מצאו פח שמן בחותמו של כהן גדול והדליקו ממנו 8 ימים. חנוכה, הנה התרגום המדרשי פילוסופי שלו, חנוכה ופה לדידנו, הפלא שבנר, שהינו עשיר יותר מן האנרגיות המזינות אותו. הפלא של המרובה שמוצאו במועט. הפלא שבחריגה אל מעבר, שבהתעלות. הרזיסטנס, כן, אני לא יודע להגיד את זה יפה כמו שצריך, אבל הרזיסטנס, כן, הרזיסטנס החשמונאי, הוא גם האור שיש בו יותר מאשר במקורותיו החומריים. כן, הטקסט התלמודי, ופה הנה הוא גם אומר, הטקסט התלמודי משיב למלחמה הלאומית, למלחמת ההגנה על התרבות, את האופק המתמיד של הפלא. זה משפט. אין משפט. מדובר בפלא יומיומי של הרוח, הקודם לתרבות. זו להבה הניצתת מן הלהט שלה עצמה. גאון הרוח היוצר את הלא נשמע, אף כי הכל כבר נאמר. האהבה מתלהטת גם שהיצור האהוב אינו מושלם. זאת אומרת, אין מספיק חומר. הרצון המרהיב לפעול על אף המכשולים המשתקים אותו. התקווה מגיעה אורה על חיים גם בהיעדר טעמים לקוות. אורך הרוח הנושא את מה שעלול להורגו. מדובר במשאבים אינסופיים של הרוח המתעלה, יוצרת, בורט, מעבר לחוכמת המעשה של הטכניקות. ללא חישובים, ללא עבר, היא משתפכת, עליזה אל תוך המרחב, מתחייבת לענייני הזולת, אם חשבת שתמלטו מהמילה זולת, מתחייבת לענייני הזולת בחינם ושופעת נדיבות. ווסס גשיין, מעבר ליופי, מה כתוב?
מה שמדבר
על התחדשות? תמקד.
כשאתה אדם או כלל, כן? בסך הכל אתה סך החלקים שלך. כשניצבת ממך מטרה, או כשניצב ממך משהו קדוש, או משהו שווה לחימה, עצם הלחימה ורוח הלחימה, אם אין מזה, מזה יש, הייתי אומר, ריבוי יותר גדול כבר.
אבל הוא קצת מעמיד איזה קונטרה המלחמתיות.
לא דווקא אני צוחקיות, אני מתכוון לרוח המחיה שממנה גם מגיעה הלחימה.
ממנה גם מגיעה הלחימה, אבל אז מה זה החריגה אל מעבר? הגאון הרוח היוצר את הלא נשמע כשהכל כבר נאמר. מה, זאת אומרת, יש פה אלמנט של חידוש, אבל יש פה עוד, לוי. אז תראו, אני לצערי זמננו מתקצר, כי שוב, המשבצת הזאת היא לא בדיוק משבצת רווחת, וגם אנחנו ישיבת צוות ואני גם איחרתי, אז פויה פויה. אבל קודם כל אני חושב שהטקסט הזה בעצמו, אז בלי להבין אותו, אותי הוא מאוד מרגש. זאת אומרת, האופק המתמיד של הפלא. שהאופק המתמיד של הפלא, כן, זו תפיסה שאגב, אני לא מספיק מכיר, אבל אני לפחות יודע שמדברים עליה סביב השל ועמידת הפליאה נוכח ההוויה, אני לא מספיק מכיר, אז אני משמיע דברים שאם למישהו הם נוגעים, אבל בעיקר לוינס רוצה לבוא ולומר משהו בנס פח השמן בא ושם את האצבע על מומנט חמקמק. המומנט המלחמתי הוא לא חמקמק. היה מעטים כנגד רבים, הנה אפשר לצייר את, כמו שאוהבים, כן, חנוכיית הקרבות של יהודה, מהרג אופנה בצפון, עד לבית צור בדרום, עולה אחד, שתיים, במבנה חייסתי, ומגיע לירושלים, כובש מצפון ומדרום, אמת, כך זה קרה, והוא הלך צפון, הלך דרום, ואז הגיע לירושלים, אם אני זוכר נכון. המומנט המלחמתי הוא, אפשר לשים עליו את האצבע. לוינס אומר, ההתמקדות בחנוכה בפח השמן, והוא גם אומר, כן, תקרא את חזל, הוא אומר, אתה צריך לקרוא את זה שנס פח השמן, הוא בדיוק כמו לדבר על, כן, על הקטם שעל התמונה. כן, הוא כמו לדבר על הלכלוך במקום לדבר על, או לא על הקטם, על השארית ה... זה לא החלק החשוב. הייתה מלחמה, הייתה היסטוריה, כולם יודעים את זה, אבל חזל לא מדברים על זה. חזל מדברים על נקודה אחת בתוך כל ההקשר הזה, שהיא נקודה בעצם, לבין הסומר, היא הנקודה הפלאית. היא הנקודה החמקמקה שבה... היה שם איזה נר, היה שם משהו שהוא לא סך מרכיביו, לא רק שלם הגדול מסך על הקו, אלא הוא לא פרופורציונלי להתרחשות המטריאלית. כן, הוא באמת איזה זיק, איזה רגע שבו נוצר, אני מאוד אוהב את הביטוי הזה, הגאון היוצר את הלא נשמע אף כי הכל כבר נאמר, זה אי אפשר לומר את זה יותר יפה. זאת אומרת, זו תחושה שקיים פה משהו למרות שכבר היה הכל, יש פה עולם מטריאלי שלם, יש פה התרחשות היסטורית שלמה, ובכל זאת קרה איזה טוויסט, יש איזה... והטוויסט הזה אתה לא יכול לשים עליו את האצבע. מה בדיוק הזין את ברק הגאונות שהוליד את, לא יודע מה, את מוצר. בוא נלך שנייה לדוגמה בנאלית. מה? איך זה בדיוק? עכשיו, יש הסברים, חוקרי מוזיקה יודעים לבוא ולומר, תראה, הוא גדל, וההסתובבות שלו וזה, והשילוב שלו של סגנונות מזרחי. אני לא מסביר, שתם, אני יכול לזרוק עכשיו איך מה שכתוב בוויקיפדיה, לא משנה. אבל זה עדיין, היה רק אחד כזה. היה רק אחד כזה, שאתה לא יכול לשים את האצבע, אבל אומר לוינס, מה שמשנה זה לא שאתה לא יכול לשים את האצבע, אלא השאלה על מה אתה שם את האצבע. זאת להשיב למציאות את האופק המתמיד של הפלא, אומר לוינס, זאת הנקודה. אומרת, יש פה ניצחון שלם, ועדיין אתה מצביע על הנקודה שבה לא ברור בדיוק מאיפה זה קרה. זה משחרר לגמרי את כל ההיבריס של הכוח. כי בסופו של דבר התוצר המעניין הוא לא זה שבהלימה לעוצמת הכוח שהפעלת, סך הכיבושים שכבשת. המעניין הוא החמקמק. כן, אני אומר את זה, אם רשרשנו פה באוויר את ההקשר הפוליטי שלנו, המעניין הוא החמקמק. הוא לא כמה פצצות נופלות על האויב, אלא, שוב, אני אומר פה דבר שהוא אפשר גם אותו לתקוף מכל הכיוונים, אבל אני שנייה, אני מרגיש שלעת מלחמה, שוב, אני לא נכנס פה כרגע, או שאני נכנס כרגע לסוגיות פוליטיות, אבל מסתבר שאנחנו מפעילים כוח וצריכים להפעיל, רוצים להפעיל כוח, וכוח מופעל וכוח יופעל על ידיכם, על אחרים, אנחנו מפעילים כוח. ובכל זאת, הרבה פעמים הנקודה היא, מה שיכול להרחין את הכוח זה האם יהיה תשומת לב אל הפלא. אל הפלא שהרבה פעמים גלום בעיניי, באמת בסולידריות שנחשפת ברגעים כאלה. עכשיו, הפלא הזה במובן של חנוכה, ואני חוזר שנייה גם להקשר הדתי שלו, הדלקת הנר בעצם היא באה ואומרת, שים לב, אם שנייה נתייחס לעולם המטריאלי של חנוכה, פתילות, שמנים, אדם לוקח ומייצר איזה להבה, אמר לבנס, הלהבה בעצם, כן, הפלא שבנר, הנר שדולק יותר, העובדה שהחומר, לא הכל נגמר בחומר, אלא קיימת חריגה, קיימת אנומליה, שהיא לבנס פה מצייר אותה בצורה מלאת פאטוס, כן, אבל יש גם את אורך הרוח הנושא את מה שעלו לאורגו. כלומר, קיים פה איזה רכיב שאתה לא יכול לשים עליו את האצבע, אבל השאלה היא לא אם אתה יכול לשים עליו את זה, השאלה אם אתה פתוח אליו. אני יכול לחשוב על, אני ארד שנייה לשפה מאוד יומיומית, אבל ביומיום אני יכול לשאול את עצמי איפה התקדמתי, מה עשיתי, מה למדתי, איזה תכנים רכשתי, או אני עושה הרבה פעמים את החשבון הזה ביני לבין עצמי בצורה מאוד מהירה, ולפעמים אני חושב שהדבר שיכול לחלץ את היום הזה או להרחין אותו זה ההיפתחות של הפלא. אני אתן דוגמה, יום רביעי זה יום שאני נוסע לאוניברסיטה ללמוד, הרבה פעמים חלק מהדין וחשבון שאני נותן לי בסוף היום זה טוב, היה שווה לבוא, שמעתי חידוש טוב, אתמול שמעתי חידוש נפלא, באמת נשמטה לי הלסת בשיעור, חוויה חזקה, כן, אבל בסופו של דבר מצאתי את עצמי שקרה לי אתמול משהו באמת די ביזרי, אבל פגשתי שני תלמידים שלי מעלי גלבוע, שניהם אחד בנסיעה, לא אחד בנסיעה, חזור, שניים משרתים במשרד הביטחון על אזרחי, לא יודע, זו תחושה של צירוף מקרים די מוזר, וברכבת פגשתי עוד תלמיד מעלה גלבוע, ועוד משהו, ופתאום אמרתי, רגע, יש פה איזה משהו שהוא לא בא להגיד, הנה הוא בא לומר לי, אלא שנייה, משהו ברכיבים של המציאות פתאום, מבין החרקים, צף אליך עוד משהו, השאלה היא לא תהיה מה הוא, מה עומד מאחוריו, מה ההיסטוריה שלו, מה האמת שלו, אלא מה הוא מייצר בי, מה האמת האנליטית שלו, מה הנר ייצר, העמידה מולו היא עמידה משחררת, היא עמידה שבא, זאת אומרת, הנר הוא אובייקט משחרר, הוא אובייקט שבא להגיד, יש פה עוד במציאות, יש, על הבערה עצמה היא משהו שאין איזה הלימה ברורה, נכון? בין, סתם, פנומנולוגיה פשוטה של נר, אתה מסתכל על נר, מסתכל עליו, מסתכל על הפתיע, ואתה אומר, איפה בדיוק זה כאילו, מה קורה שם כאילו? אז אם, כן, המורה בכיתה ג' כבר ביעשה אותנו, ושמה מיקרוסקופ, והסבירה שיש שם בערה, וכן, ואז פשוט איזה גודש מסוים, אבל לא, שיעבדו על מישהו אחר. לא ברור. לא ברור איך זה קורה. לא ברור במובן, לא של, האמת המדעית, אני יודע מה היא. העניין הוא האמת הנפשית, שהנר מציע את האופציה של משהו פה, מועט המחזיק את המרובה, אני גם לא יכול שלא לחשוב על שיבת הקבצנים, כן, מי שהקבצן החמישי אני חושב, נכון, הקבצן הגיבן, מה המוטו שלו? מועט המחזיק את המרובה, כי וכולי צריכים לדעת בעל פה. והוא מדבר שם באמת על האלמנט הזה, של החריגה אל מעבר, על המקום, משהו שמכיל בלי להיות מקום. וההיפתחות אל האלמנטים האלה במציאות מעניקה את ההרחנה של הכוח. לוינס לא עוצר פה, והוא עוצר בנקודה אחרת, ובא נסיים, כי אני צריך לזה, אבל הוא ממשיך. אך הטקסט שזה אתה ציטטתי, מתקן את החוכמה הנועזת הזאת, את החריגה אל מעבר, באמצעות חוכמה אחרת. יצירה, חירות, התחדשות מתמדת. האם מהותה המהפכנית הזאת של הרוח היוצרת הבורט, את מה שעוד לא נאמר, מגידה את כל המסתורין שבה? הרי הרוח היצירתית הגאונית נושבת לאשר תחפוץ. האם כל מה שהרוח הנושב כך הוא באמת רוח? מעצם זלזולו בגבולות? האם פריצת גדר היא כבר בגדר התעלות? כן, האם כל אנומליה במציאות, כל חריגה, כל התעלות היא אכן התעלות? נרותינו שלנו אינם יכולים לבאור באופן סתמי. לפני נס האור השופע של מדליק לשמונה ימים, וכתנאי לנס הזה יתרחש נס אחר, נס דחוי, שנוטים לשכוח. נוטים לשכוח אותו בתוך זוהר הנרות המתרבים וחוגגים את ניצחונם. אך אילולי נמצא בבית המקדש שהרסו וחילולו הכופרים, פח השמן הטהור שהיה חתום בידי הכהן הגדול ועזוב מכל, אך בלתי נטמע, פח ששרד במשך שנים שבהם המנורה נותרה ריקה, לא היה מתרחש נס חנוכה. צריך היה שישתמר במקום כלשהו שמנזח שלא חלו בו ידיים, ואם הייתי כותב בסוגריים החזון איש, לא הייתם מתפלים. נכון זה? ופה לוינס באמת כבר, כמו פסקאות של הרב קוק, ממריא לחלוטין. הו! קיום לילי מכונס אל עצמו בתחומי העצרים של צפחת נשכחת. הו! קיום החומק מכל מגע מפוקפק עם החוץ. קיום רדום החוצה את המשך, נוזל הנם לו בשולי החיים, כתורה משתמרת באיזו ישיבה נידחת. קיום מחתרתי, אפשר לשים את זה פה על הקיר, המבודד במקלטו התת-קרקעי, מהקידוחים, מהזמן ומן האירועים. קיום נצחי, מסר מקודד, המופנה מתלמיד חכם אל תלמיד חכם. תואר נלעג בעולם שהוסגר לעירובים. הו! פלא של מסורת, תנאי והבטחה למחשבה, ללא כפייה, המסרבת להישאר הד גריידה, שעון תקופה. הו! אור שופע מציף את היקום. אתה שוטה את חיינו התת-קרקעיים. את חיינו הנצחים והמפקים בקצב שווה. אתה אומר את תהילת השעות המופלאות האלה, סתומות ונעלמות.
כל פעם שאנחנו לומדים, אני לא מבין איך הוא לא... כאילו, לא יודע, איך הוא לא היה ישיב בבוחר ברמה הבסיסית.
הוא היה?
לא, אבל בצורה הכי בסיסית.
הוא הריץ...
להם מזה,
הוא היה מריץ אלף שחיים.
כן, אבל...
קודם כל זה שירה, אני... זה נפלא, לא יודע, אני מאוד מתרגש מהטקסט הזה, זה כאילו, מלא פאתוס, זה...
לא, זה גם לא פעם
שאני
חושב,
כאילו... לא, אבל פאתוס כזה עוד לא היה.
נכון, אבל יש לו התלהבות
מסורת, מלאכה ו... אבל מה התלהבות? תראו, פה אני אומר... אז פה אני אומר, אני חייב לקצר, אני חוזר לנקודה שראינו בבתי כמו העולם. כן? שגם הדהדנו אותה, מי שזוכר בפיתוי הפיתוי.
שמנדוס.
לא רק דוס, הוא גם אומר, אם אתם זוכרים, היהדות מייצרת זן בכפרים שהיטלר טבח, ככה הוא אומר בבתי כמו העולם, מי שפה היה פעם שבזו. בכפרים שהיטלר טבח היו מצויים יהודים רבים, שבינם לבין פרחם לא הייתה אלא גדר של שושנים. נכון, הוא מתאר את היהודים האלה, שטבחו אותם, שמה שיש להם זה הגדר של שושנים. כן, ופה נוזל ענם לו בשולי החיים, כתורה משתמרת באיזו ישיבה נידחת. עכשיו, אפשר, אמרתי, לא אמרתי בהתחלה חזון איש, כי שאני מאוד רבו איזאי, התנאי לכל דבר, כן, שנייה, זה, התנאי לכל דבר, זה, הפח השמן הטהור, אתה אומר, כאילו, אין מצב, לוינס, אין מצב שאתה אומר את זה, כאילו, אין מצב שאתה כאחרון המחזירים בתשובה, כאחרון הנועמים החרדים, אל תדבר איתי על, אל תדבר איתי על הפח הטהור, כן, נו, לא, מה, באמת, הלכת על הפח שמן הטהור, לוינס, מה, לא יכול להיות, כאילו, מה? זה כאחרון הרטוריקנים החרדים, שדבר על הפח השמן הטהור, שאין לו מגע עם החוץ. אבל א', אנחנו יודעים, אני אומר אחרי הדבר הזה, אני רוצה להזכיר את הרטוריקה החרדית, זאת אומרת, כן, את המהלכים החרדים של הרב שגר, בהקשרים של חנוכה, הקריאה שלו לחינוך חרדי, הקריאה שלו לחינוך מסתגר, שהיא זו שמאפשרת אצל הרב שגר את השיח בין העולמות. הוא אומר, אני חייב להיות ממודר כדי להכיר במידורים אחרים. וכדי לא לגלוש לפונדמנטליזם, מי שמכיר את הלכה, הליכה ואמונה, יש את הרב שגל, ניתוח, הוא מדבר, כולם מכירים את ההצעה של הרב שגל לחינוך חרדי, אבל שם הוא מציע אותה בצורה מאוד מאוד מעניינת. אבל אני לא רוצה ללכת לשם, אלא אמירה שאצל לוינס יש איזה מקום שהוא באמת ניזון מעצמו, שהוא באמת חושב על עצמו שהוא טבור. כן, אני חוזר לאמירה שאני, שמה שמיוחד בו זה שהוא חושב שהוא טבור. שזה התודעה שהוא חושב שהוא נם לו, נוזל שנם לו בשולי ההיסטוריה, ושומר על שוליותו, שומר על חוסר תקשוריותו, ובכך מייצר את השפיעה, בכך מייצר את החריגה, בכך מייצר את ה... טוב, הנה, הרב נועם בא ממש, אני חושב, לנזוף בי. אז אני אסיים פה. אנחנו צריכים לחשוב על זה קצת יותר, וזה המקום שאנחנו עומדים. אנחנו צריכים לחשוב יותר על המקום שבו הקיום, נקרא לזה, הסגור, האטום, הנוזל הנם שלנו מתכלל את הפנייה שלנו החוצה, וגם יש את השאלה של מה זה תורם לפלויני בווייטנאם. אני בכוונה שאת השאלה הזו בצורה ככה עממי, מה זה מעניק החוצה, מה זה תורם. יש את המחשבות האלה פתוחות, מקווה שהתבשמתם לכאנו כמה דברי לוינס, ואני חייב לרוץ. זה שכוח
סם
את הארגזים.